שוב אנחנו נפגשים כאן במקום הקדוש הזה בבית כנסת משכן יהודה במעלה אדומים, והיום אני איש בשורה וברוך השם יש לי שמחה גדולה ומכופלת היום ששוט שלי חלק ח' וט' יצאו לאוויר העולם, וחיכיתי הרבה זמן עד שהם יצאו, והיה ירחי לידה יותר מאשר 9 חודשים, אבל ברוך השם יצא דברים מקסימים, תשובות מעניינות מאוד, מרתקות מאוד, חובקות עולם בכל מיני שאלות ששאלו אותי בהלכה, באגדה, בקבלה, בהנהגה, מכל 4 חלקים של השולחן ערוך וגם מכל 4 חלקי הפרדס. והשמחה הזאת היא גם שמחה שלכם, חלק מהתשובות גם כאן במעלה אדומים, ליבנו אותם ביחד ועשינו עליהם שיעורים. ולכן שתי התאומים האלה שיצאו לי היום, ברוך השם, חלק ט' ושוט חלק ח', שתיהם ח' וט' יצאו ביחד, ויהי רצון שלא יהיה לנו שום ח' לעולם, רק דברים טובים, מצוות, ואת הספרים תוכלו להשיג בחוץ אצל אהרון מיד אחרי השיעור. אני בטוח שמי שישב על זה כמו שצריך, יכין לעצמו hot cocoa, קרקאו או תה או משהו אוהב לשתות, ילבש פיג'אמה, ויקרא קצת, יש שם דברים מקסימים על חוכמת הפרצוף ועל כל מיני דברים מדהימים, גם בפשט וגם בסוד. אז אני בטוח שתיהנו מהם וזה ימנף אתכם ויקרב אתכם להשם יתברך בעבודת השם. אז ברוך שהחיינו והקימנו והגיענו לזמן הזה, ויש לי שמחה גדולה ואני משתף את השמחה הזאת, היא שמחה של כולנו, ואני מקווה שנזכה לחגוג גם תשוט חלק י' בקרוב, ובכך להשלים 10 כרכים של שוט מרכבות ארגמן. היום הסוגיה שאנחנו רוצים לעסוק בה היום היא תופעה מעניינת, היא תופעה מאוד מטרידה, תופעה מאוד עצובה, אבל היא קורה, ולפעמים לדאבון לב זה קורה במשפחות הכי טובות. אנחנו רוצים היום לדבר על חוזרים בשאלה. זה הסוגיה שאנחנו רוצים לדבר עליה היום. הרבה אנשים שלפעמים מוצאים את עצמם מחוץ לחומות הדת, כל מיני כאלה שלפעמים זה ברצון, לפעמים זה בשוגג, כמו שהגמרא מספרת על אביי שבלי כוונה יצא מתחום שבת, כיוון שהוא היה עסוק בתורה. יש לפעמים שאדם באין מסע, הוא מוצא את עצמו מחוץ לחומות הדת, ואחר כך לחזור חזרה לבריכה זה קשה ביותר. איך חזל אומרים בדף ממתת מסכת פסחים, חזל אומרים שמה שנה ופירש קשה מכולם. מי שהיה בדת ויצא מהדת, הרבה יותר קשה לו לחזור לדת מאשר מי שהוא היה חילוני ולא היה בדת מעולם. אחד כזה עתיק תקש ימיחד את היומה בדף חפתת, דבר הוא כבר בטוח שהוא יודע, והוא יגיד לך הייתי שם ושמעתי, והוא אפילו באמת לא היה ולא שמע, כי אם כן, איך הוא מצא את עצמו מחוץ לחומות הדת. אז לפני שאנחנו מתחילים, קודם כל קצת על המושג הזה, חוזרים בשאלה. כמה המושג מגוחך. מלך חוזרים בתשובה, יש לנו תשובות, למה נבראנו, למה באנו לעולם. יש לנו תשובות על מי בראת העולם, ומה הוא רוצה מאיתנו, ומה המטרות שלנו, ולשם מה נבראנו. אבל אלה שחוזרים בשאלה, מה זה חוזרים? לאן אתם חוזרים? לאן אתם חוזרים בדיוק? להיכלות הקליפה? לסתרה אחרה, לגיהנם? לאן חוזרים? ואיזה שאלות יש לכם בכלל על הקדוש ברוך הוא? יש לכם שאלות על הבורא ברוך הוא? אם יש שאלות, בבקשה, בית מדרש פתוח, בואו תשאלו. יש אנשים שיש להם תשובות מדהימות, ישירו אותך פעורי פה על כל השאלות והספקות והתהיות שיש לך במרחב והדת, אם זה בהלכה, אם זה בהשקפה, אם זה בקבלה, אם זה תהיות באידיאולוגיה, או כל תהייה שהיא. אין דבר כזה שהתורה היא לא תמימה. התורה היא תמימה, היינו שלמה, אין בה שום תהיות. הגמרא בראש מסכת פאה בדף ג' אומרת שמה, וכי לא דבר ריק הוא מכם, כי לא דבר ריק הוא מכם, ואם ריק הוא מכם הוא ריק. זה גם זוהר ויקרא בדף ז'. למה? שאין אתם יגעים עליו. אם אתה רואה משהו שלא מתיישב לך על הלב בתורה, סימן שלא ירדת להבין את העומק שלה. ארוכה היא מן ים ורחבה מארץ מידה, והדורה מורכבת מאוד, ועברו עליה כל כך הרבה מוחות במרוצת הדורות. מלפני 3,300 שנה באברהם אבינו, שהוא היה בעבר אחד וכל העולם בעבר אחר, ואז הוא קיבל את התורה במהדורות מצומצמות וקיים את כל התורה כולה, לא באותם אופנים שאנחנו מקיימים, אבל הוא היה האיש הגדול שבענקים, והגמר אומרת עליו ביום הכ"ח עמוד ב' 10 שורות מלמטה, קיים אברהם אבינו את כל התורה כולה שלא ניתן. הגמרא מביאה שמשהו קיים אפילו עירובי תבשלים. ורש"י כותב שם בצד ימין למטה, רגע, אם זה בצד, אם זה דף עמוד ב', אז איך יכול להיות רשי דף צד ימין? רשי זה צד שמאל. לא, שם רשי זה על שתי הצדדים. ושם רשי כותב שאפילו זה תקנה שעתידים רבנן לתקן. אז אברהם קיים את כל התורה כולה, ואחר כך קיבלנו את התורה במעמד כל כך נשגב ועצום של מעמד הר סיני, שפעם אחת יחידה בהיסטוריה שהאלוקים של האומה מתגלה במעמד כזה פומבי, מה שאין את זה באף אומה. אף אומה. אם מישהו חקר את הנצרות טוב, יודע שכל הנצרות על מה שקם ישו אחרי שצלבו אותו, הם ניזונים מפי אישה. וזה מובא בברית החדשה. אחת שקראו לה מרים, ששלטו בה שבע שדים, דיבוקים. והיא כאילו ראתה אותו כמה המתים, והוא אמר לה שהוא יחזור, גנבו את הגופה, הוא היה שערורייתי ביותר הבחור הזה, ישו. שערורייתי ביותר. וחזל מוקעים אותו כמסית, כמנחש, כמחשף, כמדיח, כמחתיע רבים. ועשיתי על זה שיעור בארוכה, על כל הסוגיה הזאת, מאיפה הוא בא, כל הסוגיה הזאת של ישו, וכתבתי את הדברים בשוט שלי. שוט חלק וב, מרכבות הרגמן בסימן. אי באורחיים הבאתי נפקמינות. מידך גיסה, גם המוסלמים לא יצאו נקיים. מעולם האלוהים של המוסלמים לא התגלה אליהם כבל עם ועדה. זה היה איזה אחד שהתגלה על סוס ממקה למדינה וראה אותו רוכב על סוס עם כנפיים. לא יודע. אבל זה רק אחדים. לעומת זאת, רק היהדות מצעירה כבל עם ועדה שהאלוהים שלה בא וכל הארץ חל מפניו. כל העולם חל מפניו. האר חרד מאוד. האלוהים ידבר ומשה ידבר והאלוהים יעננו בכל. והוא הציג את עצמו לפני כולם. אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. לא יהיה לך אלוהים אחר מעל פניי. לא תעשה לך פסל. כל העם רואים את הקולות. אין לך מסמך שניסו להפריך אותו יותר מהתורה. ולא רק זה, במרוצת הדורות, ככל שהארכיאולוגיה מתקדמת יותר, חופרת יותר, מגיעה לשיאים חדשים של דייקנות בכמויות, במידות, במסעות שעברו עם ישראל, הכל רק הולך ומוכיח את עצמו כמדויק. הארכיאולוגיה לא סותרת את התורה ואת התנך, אלא אדרבה, רק הולכת ומוכיחה אותו עם הזמן. עד שכבר אחד הארכיאולוגים הגויים, נוצרי מובהק, שאמר, לא מצאתי עד היום ממצא ארכיאולוגי שיסתור את התורה. אין דבר כזה. וזה אתה רואה שאחרי שעברו עליו מאות מוחות, והתורה תורגמה עוד מימי תלמי המלך, ל-70 שפות, הגמרא אומרת, היא תורגמה ליוונית, ואחרי זה יש היום תורה בכל השפות כולם, וכולם מנסים לחפש איזה פרצה למצוא, ואף אחד לא הצליח להפריך אותה. היא רק הולכת ומוכיחה את עצמה. וגם ככל שהמדע הטכנולוגי מתקדם יותר ויש לנו מכונות חדישות יותר, התורה רק הולכת ומוכיחה את עצמה. אז איזה שאלות יש לכם על הקדוש ברוך הוא שאתם חוזרים בשאלה? איזה שאלות? ואם יש לכם שאלות שאתם לא מתייגעים על התורה, כמו שהגמרא והזוהר שהזכרתי, הירושלמי, פאה דף ג' זוהר ויקרא דף ז', שאומרת כי לא דבר ריק הוא מכם, ואם ריק הוא מכם הוא ריק, שאין אתם מתייגעים עליו מספיק. אם הייתם מתייגעים, הייתם מגיעים לעומק האלוקי ולהבנה הצרופה שהתורה היא גלת, וכל הסברות שלה מתיישבות על הלב. אין לך אומה שמכבדת את האישה כמו היהדות. אין דבר כזה. אני רוצה לשמוע שבברית החדשה כתוב, כל אשר תאמר לך פטמה שמע בקולה. זה לא נמצא, זה לא נמצא בברית החדשה. הוא לא אמר את זה למוחמד. עד רבה, אתם יודעים את היחס של איש לאישה, אב לביתו, בן אוריה, בית אביה, מה קורה אצל המוסלמים. לא צריך להאריך בדיבורים. אבל אצלנו יש דבר כזה שהגמרא אומרת שכל האושר של הבן אדם נמצא בזכות הכבוד שהוא נותן לאשתו בדף נונטט במסכת בבא מציעה. אני לא צריך להיות סלזמן של התורה. היא טובה מדי כדי שאני אהיה סלזמן. לא צריך סלזמן, צריך רק אדם עם מוח חושב כדי ללכת ולעקוב אחרי כל מצוותיה וחוקותיה. אתה לא מוצא דברים כאלה בשום דת. כל הסברות הנקיות, כל הדרך ארץ, ההנהגה, הכל בוקע ונהיה אור לגויים. ומי שלא רואה את זה בעיניים שלו, אז הרי הוא עיוור. והוא מעדיף ללכת אחרי החשקים והתאבות שלו. יש לך שאלה? בוא לבית המדרש. בוא לבית המדרש, תשאל את הרב. אתה לא יודע לבדוק לבד בתורה? תשאל את הרב. לא קיבלת תשובה מספיקה מהרב? לא כל רב יודע כל דבר. כמו שלא כל רופא יודע כל דבר. יש רופא שיניים. The best of the best dental הוא הכי טוב ברפואת שיניים. שאל אותו שאלה על הלב, הוא יודע שאלה על הלב? הוא מבין בקרדיולוגיה? יש אחד מבין במוח, יש אחד מבין בלב, השני מבין בשיניים. כשיש כאבי שיניים הולכים לרופא שיניים, כשיש בעיות בלב הולכים לקרדיולוג. לא כל אחד שיש לו תואר רב ויש לו כובע שחור, הוא אמור לענות לך לשאלות שלך. צריך להיות ספץ בנושא ולדעת את מי לשאול. ואל תבוא תגיד, אתה רואה, הרב לא יודע בעצמו. כי שאלת את האדם הלא נכון. אני מכיר מישהו שעושה, כותב ספר שלם על עניינים של... על עניינים של טכנולוגיה בהלכה. והוא אומר, אני ניסיתי להבין את העניין הטכנולוגי והלכתי לכמה מהנדסים, אף אחד לא מצליח להסביר לי. עברתי 7 מהנדסים עד שרק המהנדס השמיני הצליח להסביר לי. אבל זה כולם מהנדסים. אז מה קרה? אלא מה? בסוף הוא מצא את המהנדס שבאמת ירד לעומק העניין, והוא אמר לו, השאלה שלך מידע שאתה בכלל מבין. לפעמים, איך אומרים, שאלת חכם חצי תשובה. לפעמים עצם זה שאתה שואל, זה כבר עוד איזה חצי נחמה. איך אומרים, חכם מה הוא שואל? אם הוא חכם, אז הוא שואל. אם הוא לא חכם, הוא לא יודע לשאול. כל הגמרא, בבלית וירושלמית, זה שקלא וטריא של שאלות להפריך ולקבל תשובה בחזרה לראות ולהחזיר אותך לקו היושר. ועוד פעם אתה שואל איך זה יכול להיות ומחזירים אותך לקו היושר. ועוד פעם ימינה לקו היושר. הלו זה הגמרא בדף ג' עמוד ב', במסכת חגיגה. הגמרא אומרת למה דורבן זה מכוון את הפרה לתלמיה, אף דברי תורה מכוונים את לומדיהם מדרכי מיטה לדרכי חיים. על פה נשמר יזהר ואתה הולך ישר. הכי קל להיות חיית טרף. לבעול, לאכול, להיות חופשי, להיות פרפר, לעשות מה בא לך. אבל התורה הופכת אותך להיות אדם דומה לעליון, ולא אדם כי מן האדם עלו כך. הכי קל להיות כגויי הארץ ומשפחות האדמה, חזל אומרים, עבדה בהפקרות, ניחא לה. הכי קל להיות, הכי ניחא, הכי נוח, תהיה מופקר. מופקר, כמו אלה פה, עם חופשי בארצנו. יש לך שאלה? יש רבנים, ויש טובים מאוד, עם תשובות טובות שישאירו אותך פעורי פה. אבל עוול בתורה? אין. בדף ת' עמוד ב' מסכת חגיגה, הגמרא אומרת, מה מצאו אבותיכם עוול כי רחקו מעליי? זה תלמיד חכם שפרש מהציבור. איזה עוול אתה מוצאת בהקדוש ברוך הוא? תראו איך הקדוש ברוך הוא בוכה על פי הנביא ירמיה. מה מצאו אבותיכם בי עוול כי רחקו מעליי? מה לא טוב בתורה? מה לא טוב בתורה? היא תהפוך אותך מאדם שפל, מאדם נחות, מאחד מלא יצרים חייתיים, לאחד שנאמר עליו ממלכת כהנים וכוי קדוש, לאחד שהוא אציל ורגוע ומקבל ושלב ומקשיב, והופך להיות בן אדם במקום חיית אדם. הרי רב יוסף אומר בדף סמכת במסכת פסחים עמוד ב' תילה והיום הקמה יוסף יקה בשוקה, זה מה שרומם אותי, היום הזה יום העצרת שקיבלנו בו את התורה. יש שאלות, תשאל, וברוך השם יש לנו תשובות, ויש לנו תשובות, והתשובות שלנו טובות מאוד מאוד, לוגיות, מדעיות, ברורות. אנחנו לא אומרים תאמין, תאמין, אנחנו לא מאמינים שיש בורא לעולם, אנחנו יודעים שיש בורא לעולם. זה פשוט לנו, כמו שפשוט לנו שעכשיו אנחנו במעלה אדומים, וכמו שפשוט לנו שפשוט עכשיו שאנחנו בבין המיצרים, כמו פשוט לי עכשיו שיש ריח בחוץ, פשוט לי שיש אלוקים. אני בכלל לא מאמין, וזה ההבדל הקטן בין מאמין שאפשר להסיט אותו עם כמה שאלות והכל האמונה שלו נופלת, לבין אחד שפשוט לו וברור לו. אני רואה את הקדוש ברוך הוא כאן עכשיו לידי, אני רואה אותו, אני מרגיש אותו. זה שאתה לא, זה כי אתה עיוור ומלא בתאוות וחשקים עד ששמת על עצמך קליפה. אבל אני כבר לא מדבר על רגשות מיסטיים, שמימיים. אני מדבר על מוח לוגי חושב. וברגע שאתה ננסה לעבור את התורה הזאת, שמי לא עבר עליה? כמה כמרים, כמה קדים. קדים זה הכמרים של המוסלמים. כמה יהודים שונאי יהדות, שונאי דת, אנטישמים, שונאים את היהדות שלהם. מחיים נחמן ביאליק שיצא לתרבות רעה, עד הרצל שיצא לתרבות רעה, ועד אחד העם שכולם בני ישיבות. כולם למדו בשבת עם סיגריה. עד שבא הרב והריח סיגריה בשבת. אומר, מה זה? אתם מעשנים בשבת? אחד אמר, שכחתי ששבת. השני אמר, זה חיים נחמן ביאליק, אמר, שכחתי לסגור את החלון שלא תריח. זה מה שלומדים את השירים שלו בבתי ספר להראות כאילו הוא המשורר הלאומי, כי הלאו בקי, על המשורר הלאומי. זהו. יש לכם שאלות? בוא תשאל. כבר העולם כבר התקדם, הוא כבר לא סובר, הפסיקו אנשי הפיזיקה להאמין בתיאוריה של מה שאתה לא רואה לא קיים. הם כבר יודעים שהרבה דברים אתה לא רואה וכן קיימים. כל עולם הגלים, גלי הפיזיקה, גלי הרדיו, גלים אקטיביים, גלי רדיו אקטיביים, גלים אלקטרומגנטיים, כל עולם החיידקים, דברים שאתה לא מסוגל לראות והם כן קיימים. זה שאתה לא רואה את הבורא ברוך הוא כי הוא אבסטרקט, כי הוא נמצא והתהלכתי בתוככם, ואתה לא רואה אותו כדי לאזן לך את זכות הבחירה, זה לא אומר שהוא לא קיים. אבל רק אדם פרא, מלא בתאוות, הולך אחרי החשקים שלו, כי עבדה בהפקרות הניחה לה, לחצוב לו בירות נשברים. נו, ומה המדינה הזאת, עם חופשי בארצנו, כבר למעלה מ-70 שנה מציעה תחליף ליהדות? ואלה כל הכופרים האלה של הציונים ועוד לפניהם, הם עוד היו הרבה לפני מדינת ישראל, עוד באירופה, על זה בכלל קמה השואה שהם עשו על הגויים קידוש, אז הגויים עשו עליהם הבדלה. כשיהודי עושה על הגוי הבדלה, אז הגוי עושה על היהודי קידוש, זה מקודש. כשאתה רוצה להתחבר אליו, עושה עליו קידוש, אני רוצה להתחבר לגוי, אז הגוי דוחה אותך, זה הבדלה. נו, 70 שנה, למעלה מ-70 שנה, אני חושב שזה זמן מספיק כדי להסיק מסקנות על היהדות החדשה. הורדתם מעליכם את עול היהודי הגלותי, ומעכשיו עשיתם יהודי חדש. בוא נראה איך הישראלי המצוי נראה. בוא נראה, נו, מה? לנו יש מסורת של 3,000 שנה, ומה אתם הבאתם לנו? עם חופשי בארצני. החינוך כשל. מוסד הנישואים כשל, גירושים עד לב השמיים, בגידות עד לב השמיים, ותאמינו לי מגיעים אליי סיפורים. כבוד לסקנים אין, נערים פני סקנים ילבינו, זה יתקיים בנו היום. דרך ארץ אין, לכו תראו את המקום שאמור לתת לי האזרח הקטן דוגמה לבית הנבחרים. אז בואו ניכנס לשיח קצר בבית הנבחרים ונראה את השיח האידיאולוגי ביניהם, כמה הם מדברים, או כללות, ומי יותר חזק צועק, ומי יותר חזק מדבר, אין דברי חכמים בנחת נשמעים, וזה אומר לך לפני הבחירות אנחנו נעשה ונעשה ונעשה, ואחרי הבחירות מה הוא אומר לך? זהו, דבר לקירות, תפוס בלמפה, איפה השקרים ואיפה הרמאות, זהו. היה פעם ראש ממשלה אחד, לא משנה השם שלו, ידוע, אמר, תשמעו, תחתמו איתנו את ההסכמים עם הקואליציונים שלנו. מה זה הסכם קואליציוני? זה הסכם שאין לו שום התחייבות משפטית. מה הם עושים? הם אומרים לך, תשמע, אתה לוחץ בעד להעביר את החוק שלנו, כשיהיה החוק שלך, אתה תרצה להעביר הצעת חוק לציבור שבחר בך לטובתו, אנחנו גם נבחר. טוב, ככה היה. חתמו על הסכמים קואליציוניים, שוב, אין להם שום התחייבות משפטית על זה, והעבירו את הצעת חוק שלהם. עכשיו, המפלגה השנייה, כשהיא באה להעביר את הצעת חוק שלה, הראשונה הצביעה נגד. אז שאלו אותם, אבל אמרתם, הבטחתם. אמר להם, הבטחנו, אבל לא הבטחנו לקיים. אתה מבין? אז עכשיו, את כל החוות האלה, זה מה שמלמדים אותך שם בבית הנבחרים. המוסד הקיבוצי שיתופי כשל, פשט רגל. המוסד הלאומי כשל, מה יותר מזה שבגץ מכניסים את החברים שלהם להיות שופטים. בוא תגיד לי, איפה נקיות הדעת? מדינת ישראל היא מדינה עם פסיפס אנושי. יש פה כל כך מגוון רחב של סוגים של אוכלוסיות, עם סוגים שונים של אידיאולוגיות. לא ראו שלכל מגזר יהיה את השופט שמציג את האידיאולוגיה שלו? אלא לא, הם קבעו יתד שרק איזו חבורה של שמאלנים מרחביה, הם ישלטו ויתנו את הטון רק לחברים שלהם. אז איך אתה משקף? איך אתה רוצה להיות בית משפט שלי? שאני בכלל נגד האידיאולוגיות האלה שלך. אז תכניס גם שופטים מהאידיאולוגיות מהצד שלי. וזה לא קורה. נו, אז איזה נקיות דעת יש בזה? לכו תראו בתי סוהר מלאים, לכו תראו את הפשע עולה על גדותיו, שמים בכל קרן רחוב, נערי רחוב אבודים. אני גר ליד השוק, אני רואה אנשים אבודים, אבודים. שיקורים על הרצפה, משוגעים, אני כבר לא מדבר מה הולך בתל אביב ובמקומות אחרים בארץ. נו, מלאים קעקועים, עגולים, דואגים אך ורק לגוף. זה נהיה איזה מומנטום של הדור, רק לגוף. תפתח שרירים, תעשה קעקועים, תאכל במסעדות, רק הגוף. בכלל, שכחו לגמרי שיש גם את הנשמה שגם אותה צריך לטפח. אז אני שואל אתכם, נו, אז איזה חזון אתם מציעים לנו? איזה אידיאולוגיות אתם מציעים לנו? פעם היה אידיאולוגיה של להיות קצין בצבא, היום גם הצבא בוגד בך, כשאתה רואה שקצינים קצינים לוקחים מדים, לוקחים צדדים בפוליטיקה. במשטרה לוקחים צדדים עם פוליטיקה. במקום לקיים, היה פעם הפרטת גופות. יש את הגוף המחוקק, את הגוף המבצע. היום אתה רואה שכולם, כבר אני לא יודע למה יש, למה יש ללכת להצביע. הרי גם ככה, גם אם אתה מצביע ימין, השמאל שולט, אז למה להצביע? בשביל מה לבזבז את הזמן בקלפי, אם אתה רואה שזה מה שהולך? נו, אז לדאבון לב, במרוצת הדורות, אתה רואה שאנשים יצאו מהדת וזלגו מהדת, להם אין מה להציע, אבל אנשים עדיין יוצאים מהדת, לא בגלל ששם יש אידיאולוגיה יותר מעניינת, אלא אולי זה נובע מחוסר מוטיבציה לעבוד את השם, אולי יותר מדי קשה להם לקיים מצוות בקום ועשה, הם לא מבינים את הערך של זה, ואולי זה כבד עליו, משעמם אותו, הוא לא מבין את הערך של מה זה תורה, ומה זה מצוות, ומה זה תפילה, וכמה אתה נדבק בעליון, וכמה זה מתקן אותך ונותן לך חיים טובים. קשה להבין את זה. אז אחד כזה שאין לו כוח, קצת יראת שמיים רופפת, קצת יצר הרע קורץ לו, קצת עריות הוא רואה באינטרנט, נגמר הבחור שרוף. אין לו כוח, גם בשבע אל תעשה אין לו כוח, לכבוש את היצר הרע, מה זה קל? זה לא קל. אז אם זה ככה, אז אין מושג של חוזרים בשאלה. אז מה המושג? חוזרים בתאווה, זה המושג. דף סמך ג' מסכת סנדרין, יודעים ישראל שהעבודה זרה אין בה ממש. אמרתי את זה כבר כמה פעמים פה לאחרונה, אז למה הם הלכו לעבוד עבודה זרה? אומרת הגמרא להתיר להם עריות בפרסיה. אז הלכו לעבוד עבודה זרה כדי להתיר להם עריות בפרסיה. תעבדו עבודה זרה, תעשו עריות בפרסיה בלי עבודה זרה. What's the connection? אתם מבינים את הקושייה? יודעים ישראל שעבודה זרה אין בה. זה כלום, זה אבל וריק, אבן ועץ, אשר לא יועילו ולא יצילו כי תאוים. אז אתם רוצים עריות? לכו תעשו עריות, מה אתם צריכים לעבוד עבודה זרה? הגמרא כאילו מביאה נימוק. אתה יודע למה הם עבדו עבודה זרה? כי רצו עריות בפרסיה. אז תעשו עריות בפרסיה בלי עבודה זרה, בלי השם ובלי עבודה זרה. למה אתם צריכים עבודה זרה? אלא מה? הם הבינו שאי אפשר להיות כל כך מטומטם ולחשוב שסתם נברנו. חייב שיהיה איזה כוח עליון. כל אדם חכם שנברא בצלם צריך להבין מה אני עושה פה. למה, מה המטרות? מה היה? על אברהם אבינו בגיל 3 כותב הרמב״ם בהלכות עבודה זרה בפרק א' הלכה ג' איתן זה היה הולך ומשוטט בדעתו והיה אומר איך אפשר לגלגל בלא מגלגל, איך אפשר לבירה בלא בונה? הרי ילד בן 3 הצליח להבין את זה. אז מה, אתה בן 30, בן 40, בן 60, אתה לא מבין שיש כאן מטרה, יש כאן כוונת מכוון, יש כאן איזה בנייה? מה, באנו לאכול ולישון, לאכול ולישון ואחרי זה למות? אז איך שבן אדם נולד, שים אותו בקבר, תזרוק אותו ותחסה. בשביל מה את כל המערכת יסורים הזאת? הרי חזל אומרים שהעולם הזה קשה. כיף בעולם הזה? לא. מה יש בעולם הזה? מנדבוצ'קס. זה מה שיש בעולם הזה. זה מה שיש בעולם הזה. חזל אומרים ביוד ג' רובי, נוח לו שלא נברא. מה יש פה? כלום. יסורים, צרות, עד שאתה מוצא אישה, עד שאתה מגדל ילדים, עד שאתה מביא פרנסה, עד שאתה מחתן את הילדים, עד שהילדים, הזיווגים שלהם עולים יפה ולא חלילה מתגרשים. אחרי זה אתה, עד שאתה ברוך השם, כל הילדים התחתנו, פתאום זה נדפק, פתאום פה נדפק, פתאום אין לך כוח, פתאום אתה כבר מתחייר, אתה מוצא את עצמך, אתה לא מאמין. כולי נהייתי מקומט, כאילו נהייתי זקן, כולי... אתה לא מבין שהמציאות שוברת אותך? אז ודאי שיש כאן איזה מכוון, כוונת מכוון, ודאי שיש כאן איזה מטרה. אבל הכי כואף, עבדה בהפקרותה, אין ויוצא לחזור בתאוות שלו. אני רציתי לרמוז את זה וככה רמזתי בספר שלי על התורה מרכבות ארגמן. ויסעו ממדבר סיני, נסעו ממדבר סיני ויחנו בקברות התאווה. אדם עזב את התורה, דבר ראשון תראה לאן הוא הולך. דבר ראשון אחרי שהוא הוריד את הכיפה לאן הוא הולך. לאן הוא הולך? ויחנו בקברות התאווה. עוזבים את התורה, אז חושבים שיהיה להם הרבה יותר טוב. רבותיי, בטוח שמי שעוזב את הקדוש ברוך הוא יהיה לו רע. יום תעזבני, יומיים אעזבך.
עולם הזה מי שהיה פעם בתורה, וטעם מה זה תורה, וטעם באמת מה זה יראת שמיים. לא רק מתפלל בבית כנסת, יש הרבה כאלה עמי הארץ. אני מדבר גם כאלה שבאים לשיעורי תורה, וכאלה שבאמת התורה היא חלק מהם, ומקיימים מצוות, ומחוברים לתורה. מי שהיה ככה ועזב את הדת, עולם הזה כבר לא יהיה לו. כבר לא יהיה לו. הוא ירצה להיות חילוני, עולם הזה לא יהיה לו. כי הוא כבר יש לו פה, יושב לו, שהשם הוא האלוהים. רק מה? אין לי כוח. אין לי כוח. אז מה זה אומר עם השם הוא האלוהים? ים של התחייבויות. על פה, נשמר, לא רוצה, לא רוצה. מה אתה רוצה? להיות עם חופשי בארצנו. זה מה שרוצה. המגיד מדובנה, היטיב לתאר את זה במשל כל כך יפה. מה זה באחד שהיה לו שתי בנות? אחת הייתה מכוערת להחריד, משהו נורא. כל מי שהיה רואה אותה, המשקפיים שלו היו נשברים. משהו מזעזע, פשוט מזעזעת. הכי מזעזעת שאתם יכולים לחשוב. נו, והשנייה הייתה יפה, אבל היה לה פה מלוכלך, משהו בלתי נסבל. מדברת, כל מילה שנייה שלה כללות, לשון הרע, מנבלת את הפה, מקללת את יום מותם, מקללת את יום... את כולם היא מקללת, משהו מזעזע. האבא כמובן מנסה לחפש להם שידוחים. כל בת הגיעה לפרק הנושא, חזל אומרים, ביטחה בגרה, שחרר עבדך ותן לה. למה? זה הזמן... אם אין לכם כסף, אז אתה לא תוכל להגיד לחתן, שמיה, היא בת 30, אבל אני גם אביא 30 מיליון. אז בבקשה, אין כסף. ואם יש ייחוס, אז לפחות הייחוס ימכור אותה. ואם אין לא כסף ולא ייחוס, אז לפחות היא נראית טוב. רזה, 90, 60, 90. אבל מתישהו גם הגוף מתבלה, גם היא נהרסת, גם היא מתייאשת מעצמה, אז הכי טוב הגיל שלה. ביטחה בגרה, בת 18, שחרר עבדך ותן. אבל אסור לשחרר עבד. כל המשחרר עבד כנעני שהוא עבר חצי גיור כמו אישה, ואחרי השחרור הוא הופך להיות כמו ישראל גמור. אסור לשחרר אותו, שנאמר, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה לעולם בהם תעבודו. ואף על פי כן, תעבור בעשה, שחרר את העבד, תחתן אותו עם הבת שלך, ואל תשאיר אותה רווקה בבית. כי כשהם נתקעות, הם נתקעות. ואז תראה, תנסה לחתן אותה, זה הבעיה גם עם גברים, לא רק עם נשים, ביטחה בגרה. אמרו את זה בביטחה, אבל גם גבר. אם הוא נתקע, יאללה, מחיקיתי עד עכשיו, אז אני אחכה עוד קצת, זאת גבוהה מדי, זאת נמוכה מדי, זאת שמנה מדי, זאת כאה מדי, זאת טוב. אז אני מכיר בן אדם, בא אליי לפני איזה חודש, חודש וחצי, ליד בית כנסת עדס, בא אליי, אומר לי, בחור נחמד מאוד, אומר לי, אני בן 46, הוא בן 46 רווק, הוא אומר לי, ויש איזה בחורה שאני כבר רוצה איתה כבר כמה זמן, ואני לא יודע אם כדאי לי או לא כדאי לי. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, אילון, לא מתאים לי קצת. זה לא בדיוק מה שחיפשתי, אני אגיד לך, אתה נכון, זה לא בדיוק. זה לא מתאים, ואני לא יודע אם זה יפריע לי. אחר כך אמרתי לו, יא חביבי, מי שתתחתן איתך, תגיד לה תודה. תגיד לה תודה, שתיקח אותך ויאללה, כנס לבית שלך. מה אתה משחק לי אותה? מה אתה? בן שלך יהיה לו בר מצווה כשאתה תהיה סבא ג'פטו? מה אתה מדבר? לא, בוא נה, אנשים עזויים, עזויים. אתם יודעים כמה אנשים אני מנסה לעזור להם עם שידוחים? כולם מפונקים, מפונקים בצורה מחרידה. מחרידה, אתה רואה? הוא לא רוצה להתחתן. לא רוצים להתחתן. ככה זה. ואותו דבר עם הבת, ביטחה בגרש אחרי רבדך. נו. אז זאת היא המכוערת המזעזעת, הוא לא מוצא לשידוחים, היא התחתן איתה ידה. אף אחד לא רוצה אותה. נו, לא רוצים. וזאת היא המנבלת את הפה. אף אחד, יום אחד בא איזה שטחן לעיר, אמר לו, אני פרפורס, אני שם את כולם בכיס הקטן. אני, יש לי שידוחים, את השידוחים הכי דחוקים, אני עושה. אמר לו, נו, הנה יש לך פה את זאת, ויש לך את האמור. רק שמע את זאת, ורק ראה את הזה, אמר, תשמע, אני לא קוסם, יש גבול לכל תעלול, זה אי אפשר לה, מה אתה רוצה? אמר לו, אני אשלם לך, תבינו תקילין, כמה שתגיד, כסף עובר לסוחר, רק תחתן אותם. אמר לו, טוב, הלך מצא חתן עיוור, חיתן את המכוערת עם העיוור. מצא חתן חירש, חיתן את החירש עם זאתי המנבל את הפה, וחיים טוב. זאתי כל היום מקללת, אמא שם, איזה זבל, איזה בעל, איזה יחס, קיבלתי, איזה... והוא רואה, הוא אומר, איזה צדיקה אשתי, באיזה דבקות מתפללת, איזה יראת שמיים, תראה איך מקללת את האויבי ישראל, תראה, איך הוא...
ולעומת זאת, זו העיוור, אשתו רק הולכת וגועה, הולכת ותופחת, והפצעים יוצאים על כולה, וכולה מוגלות וגוזות, ובאה אליה, והוא אומר, בטח אשתי, איזה יפה, איזה יפה, בטח איזה בשיער בלונדיני שופע ברוח, בטח איזה יפה. טוב, לימים, בא איזה רופא אחד לעיירה, רופא קוסם. אמר להם, הכל אני יודע לעשות. הלך הרופא, ההוא עיוור, פתח לו את העיניים. ההוא החירש פתח לו את האוזניים. הגיעו לבית אחרי הניתוח, ברוך השם, עבר בהצלחה. ההוא כמעט התעבר בחזרה אחרי שראה את אשתו, איך היא נראית. וההוא כמעט התחרש בחזרה אחרי ששמע איזה מנובלת טעים, כמה מנבלת את הפה שלה. איזה בלגן, ומאותו היום רק בלגן היה בבית הזה, צרות צרורות ומריבות ובעיות. בא אליהם הרופא, אומר הדוקטור, יאללה, איפה הכסף שלי? על הניתוחים שעשיתי לכם, מגיע לי הכסף. אמרו לו, אין כסף, מיררת לנו את החיים, הרסת לנו את המציאות. לקחו אותו לשופט, אז השופט אמר, בוא נעשה פשרה. או אתם מביאים לו את הכסף, או הוא מחזיר אתכם למה שהייתם לפני. אותך הוא יעשה עיוור, אותך הוא יעשה חירש. אמרו לו שתי החתנים, כאלה מוצלחים, אמרו לו, הלוואי שהיה יכול להחזיר אותנו, אבל בחיים הוא כבר לא יוכל להחזיר אותנו למה שהיה, כי כבר ראינו למי אנחנו נשואים. אומר המגיד מדובנה, מי שטעם את הדת ועזב, בחיים לא יוכל להיות שיהיה לו עולם הזה. הוא כבר טעם את הדת, הוא מכיר את הדת, הוא יודע שזה האמת. רק מה, אין לו כוח. גם הרבה כאלה שחזרו בשאלה, חזרו בשאלה בימינו, כאילו יש להם איזה שאלות, הם יודעים שיש השם, והם לא רעים, לא מדובר על אנשים רעים, לא מדובר על אנשים אפיקורסים, מדובר על כאלה שאין להם כוח להתמודד עם החיים. אבל הם יודעים, מי ששם את היד שלו על הידית של הישיבה, יודע שהעולם הזה כבר לא יהיה לו. הוא כבר יודע שהוא לא יוכל להיות אפקר. אותו אחד שחזר בתשוב, שהיה חילוני, להיות חילוני, סבבה, לא יודע כלום, הכל טוב, נסיעות, שורות, שפיצים קרטונים, חושות, ריזלות, אני יודע מה, אקס, או, בחורות, בחורים עניינים. חזר בתשובה. ואחרי זה חזר עוד הפעם לסורו הרע. כבר החילוני הזה זה לא החילוני הזה, זה לא ילך לו אף פעם. ואני ישבתי עם אחד כזה, בן 17, שחזר בתשובה, ואחר כך היה לו איזה כמה שנים שחזר בתשובה, היה בתשובה, ואחרי כמה שנים חזר בשאלה, אמר לי, אני רוצה שיהיה כמו פעם, אני רוצה להרגיש כמו שהרגשתי פעם, אבל כבר הוא לא יכול להרגיש. למה? טעמת את התורה. טעמו כי טוב, ראו כי טוב השם, זהו זה, נגמר. אז בעיה, רגע, קודם כל, אז אם זה יש דבר כזה, אז איך יכול להיות בעולם שהתורה לא שמרה עליו אם הוא למד תורה? הגמרא אומרת בדף י' ז' במסכת עבודה זרה, מזימה תשמור עליך, מלמד שמי שלומד תורה, התורה שומרת עליו, שלא יצא לתרבות רעה, שומרת עליו מפריצות, שומרת עליו, איך יכול להיות? הוא למד תורה. איך התורה לא שמרה עליו? איך הוא התפקר? איך הוא פרה כל תורה ומצוות? הרי הוא למד. אולי משהו היה פגום בלימוד שלו. מה? משהו פגום, חסר בעירת שמיים בלימוד שלו. חזל אומרים שמי שפקר מהתורה הכי מפורסם זה אלישע בן אבויה. יהודה על ידמות בית שמונה שורות מלמטה מסרת חגיגה. תנו רבנן ארבע נכנסו לפרדס בן עזאי בן זומה, אלישע בן אבויה ורבי עקיבא. והיחיד שנכנס ויצא בשלום היה רבי עקיבא, עליו נאמר גם משכני אחריך נרוצה. ואלישע בן אבויה עלה למעלה וראה את הקדוש ברוך הוא כביכול יושב, ככה הוא רואה בחיזיון, ושר מנקט יושב. והוא אומר, למדנו, שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. איך יכול להיות שיש שתיים יושבים? כמה שמלן שתי רשויות יש. ירד למטה, הוריד את הכיפה ופקר. בא לאיזה זונה, אמר לה, נתובע אותך לדבר עבירה. שימו לב, איך שמוציאים את הדת, הולכים לפריצות, לזנות. זה תמיד ככה. ויסו ממדבר סיני, ויחנו בקברות התאווה. זה תמיד ככה, כי הדבר הכי קשה לבן אדם, זה לשמור את הברית, את העיניים, את הקדושה, הכי קשה. חזל אומרים אל אפוטרופוס לעריות, י' ג' כתובות, זה במי ששומר תורה ומצוות. אתה רואה גם על רבי עקיבא כמעט נפל, רבי טרפון כמעט נפל, רבי מאיר כמעט נפל, גמרא במסכת קידושין, פי פי א' פי ב', הגמרא מביאה שם הסיפורים שגדולי ישראל כמעט נפלו, אז מה נגיד אנחנו, אזובים אשר בקיר? איך אנחנו יכולים לעמוד ביצר הרע? אף אחד. זה קשה. יהודה א' עמוד ב' חגיגה, גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתנו, מתאווה להם. ולכן, מה מחזיק אותי לא לעשות עבירות? יראת שמיים. הורדתי את היראת שמיים, אז בולה בולה, איפה את? ככה זה הולך. ככה זה נראה.
הלך אלישע בן אבויה ביום שבת לפרוצה, אמר לה, בואי לכאן, בואי נתבד לי, כמה עבריר? אמרה לו, יוצ'יף רבי של היהודה אש, מה ישראל? How you acting? מה אתה? אומרת הגמרא, היה שם על רוגה של צנון, משך את הצנון ועקר אותו ביום שבת. אמרה, שמה מינה אחר הוא. משמע, זה לא אלישע בן אבויה הרבי, זה מישהו אחר שדומה לו, ומכאן נדבק לו השם אחר. וחזל שואלים, איך ריבון העולמים יכול להיות בעולם שאחד כזה עם כל כך הרבה תורה לא שמרה עליו התורה שלו? הרי כשהבת של אלישע בן אבויה באה לשאול את רבי יהודה הנשיא שאלה, והוא אמר, מה? את הבת של אלישע בן אבויה, יש עוד מזרעו בעולם של הכופר הזה? אומרת הגמרא, ירדה אש מהשמיים וסכסכה את ספסלו של רבי. לומר לך, תיזהר מהתורה שלו, היה לו הרבה תורה. אדם עם כל כך הרבה תורה, עם כל כך הרבה עוצמות, חוזר בשאלה, ווסיסדוס. איפה התורה שלו? למה התורה שלו לא שמרה עליו? ואת התימה הזאת חזל שואלים בעצמם, שמה בגמרא בחגיגה דף תתוו, אחר, מה היא? איך יכול להיות שהתורה לא שמרה עליו? אומרת הגמרא, זמר יווני לא פסיק מפומה. וכשהיה עומד בבית המדרש, הרבה ספרי מינים היו נושרים מחיקו. ויש קונקשן בין שתי העבירות האלה. אני שאלתי, למה זמר יווני? למה לא זמר טורקי? למה לא זמר מערבי? מה פתאום זמר יווני? מרשה כותב, היוונים מלאים בדברי כפירה. והוא היה מזמר את הכפירה שלהם עד שהיה חודר לו לתוך המוח הזמר. תראו, שמעתם איזה שיר, הלכתם לישון, אתם קמים בבוקר עם השיר הזה בתוך הפה שלכם, בראש שלכם, ככה זה עובד. לכן זו סגולה טובה לזיכרון. לפני שאתה הולך לישון, תלמד תורה ותלך תישן. מה שלמדת עובד לך בשכל. זו סגולה, זה בדוק ומנוסה, תנסו את זה. זמר יווני לא פסיק מפומה, זמר יווני מרשה כותב מלאים כפירה. ומה הוא היה קורא כשהוא היה קם מבית המדרש? ספרי מינים נושרים מחיקו, זה גם כפירה, מינות ואפיקורסות. אז אלישע בן אבויה חזל מבינים שהיה חסר בנקיות של התורה, ולכן הוא יצא לתרבות רעה. התורה לא נקייה מספיק, היא לא באה ממקום כנה, היא לא הייתה סטרילית. היה כאן עוד איזה משהו שבא והרס לו את כל קעקע הבירה והפיל אותו. אנחנו נמצאים בבין המיצרים עכשיו. זוהר וישב, קוף פי אי, גמרא במסכת נדרים. דף פי א', גמרא בבא מציעא, דף פי אי. על מה עבדה הארץ? מה יכול להיות? חורבן כזה קשה. אתם יודעים מה היה פה? איזה שואה, טרגדיה שהייתה פה, היה פה קטסטרופה מה שהיה פה בחורבן בית שני. קטסטרופה. אני עשיתי על זה שיעורים איפה כלי המקדש, והכנסתי בפנים היסטוריה יהודית וכל מיני פרטים. מי שקורא את יוסיפון, הוא נדעם לראות איזה חורי אף. איזה חרון אף. אתם יודעים מה היה פה? איזה נערות של דם? אני כבר לא מדבר על מה שהיה בביתר, 52 שנה אחרי זה. המדרש אומר באיכה רבתי, האבנים של 40 שאה, תחשבו גודל התיבה הזאת, היו זזות מהנערות של הדם שנשפחו בביתר. זה היה בתקופת אנדריאנוס עם מחשימו. עוד לפניו טיטוס בחורבן בית המקדש, הוא לא השאיר נשמה אחת בירושלים, את כולם הוא רצח ולקח את כולם, כל מי שהוא למצא, לקח איתו ביחד למשחקים של גלדיאטורים ברומא, בקלוסיום, שהיו צריכים להתגושש אחד מול השני ומול חיות טרף עד המיטה שלהם. אתם יודעים מה היה פה? איזה קטסטרופה, שואלים חזל, על מה עבדה הארץ? איפה רחום? איפה חנון? איפה ערך הפיים? איפה... על מה? מה קרה? מה קרה? חזל אומרים דף ת' ביומה שנאת חינם, הם מרגו את עצמם. טיטוס כותב, יותר מאשר הרומאים ניצחו את ירושלים, מלחמת האחים ניצחה את ירושלים. אמר רבי יוחנן, לא גלו ישראל עד שנעשו 24 כתות. כל אחד אומר, אני צודק, אני צודק, אני צודק. אין בחירות דמוקרטיות, יעשו הפגנות, ידברו, יגידו, אנחנו השולטים, לא נשמע. מה זה? בושה וחרפה מה שהולך פה במדינה, זה בושה מתחת לכל ביקורת. מתחת לכל ביקורת הדיקטטורה שרצה פה. איפה? והציבור הימני הוא הרבה יותר מאופק מהשמאלני. כשאתם העברתם 52 מיליארד דולר לערבים ועוד 12 מיליון לחתולים, ראיתם איזה דתי עם כיפה שיצא לרחוב לצעוק על זה? לא, למה? ידענו, עכשיו זה השעה שלכם, הורדנו את הראש, דמוקרטיה, דמוקרטיה.
אבל כשאנחנו בתור ציבור שיש רוב גדול של 64 מנדטים, איך יכול להיות בעולם שאתם לא נותנים לזה להתקיים? אז אתם השולטים. חוץ ממה שהולך בבגץ, מה שדיברתי על זה לפני זה, שהם את כל החברים שלהם, סחבו מביא סחבו, ככה זה עובד. אדם לא רואה את הכאוס שהולך את המדינה הזאת לעבור, הוא עיוור. דיברתי על זה פה באחד השיעורים ואמרתי שהיא תתמוטט. זה לא יחזיק מעמד. זה לא יכול להחזיק מעמד. כי מלחמת אחים בהכרח כבר בתוכנו יש מלחמת אחים. אני כבר לא מדבר בין אשכנזים לספרדים, בין הליטאים לחסידים, אני לא מדבר כבר בין המפלגות ימין ושמאל, בתוך יש הרבה מלחמות אחים קטנות, כל זה הוא קרקע פוריה למלחמה עצומה עד שהכל יקרוס ויפול. ואז מה יקרה? אז יבוא המשיח. מדינה חדשה. ארץ יהודה, כבר לא מדינת ישראל, ארץ יהודה, והוא יבוא ויקים פה מזרח תיכון חדש, עם ערכים חדשים, דמוקרטיה אמיתית, שהקדוש ברוך הוא מלך עליהם, ועבדי דוד מלך עליהם לעולם ועד. זה מה שאנחנו מחכים. הגמרא מביאה בדף נון ב' מסכת סוכה, את כל הקבינט של המשיח, מי אלה יהיו 10 היועצים שלו, מי יהיו 8 נסיכי אדם ו7 רועים. שם הגמרא מביאה את כל השמות של כולם. נו, אז אתם רואים מכאן, שבהכרח מה שקורה כאן במדינה שהכל נופל. אז אם זה נופל, אז צריך לשאול, למה עבדה הארץ? מה קרה? על מה עבדה הארץ? אומרת הגמרא, שאלו את הנביאים ולא ידעו לענות. מה? על מה חורבן בית המקדש? חזל אמרו על ביטול תור, על שנאת חינם. אבל היה עוד משהו במקורות שהזכרתי. בית ראשון ושני נחרבו על עוד דברים. שאלו את החכמים? שאלו את הנביאים? בעלי רוח הקודש? את המלאכים? עד שהשם היה צריך לפרש על עוזבם את תורתי. ואני שואל, הקדוש ברוך הוא היה צריך לפרש על עוזבם את תורתי? כנסו לבית מדרש, תקלו ימינה, תקלו שמאלה, אין אנשים. אז ודאי שידעו שהם לא לומדים תורה. איפה כולם? בממילה, איפה כולם? בשנקין, איפה כולם? בבולדוג. אני יודע איפה כולם נסעו להנגר, אני יודע איפה כולם נסעו לאיזה מדרג אינם, נסעו. אז מה זה? השם היה צריך לפרש על עוזבם את תורתי? אלא בהכרח חייב לומר שרק השם יודע מה יש בלב. הם היו בבית מדרש, הם ישבו בבית כנסת, הם היו פקדו את שערי בית המדרש, אבל הראש היה בחוץ כבר. עזבם את תורתי. זה מה שהיה עם אלישע. הוא ישב למד תורה, אבל הראש כבר היה בזמר יווני. הראש היה כבר בחוץ, הראש היה באינטרנט, הראש היה בטריילרים החדשים של 2023. הראש היה בבחורות, הראש היה במקום אחר, עוזבם את תורתי. יכול להיות 24,000 תנאים לא מכבדים אחד את השני עד שאת כולם הוא הרג בפרק אחד בין הימים של פסח לעצרת, עוזבם את תורתי. התורה אמורה לתקן אותך, לשפץ אותך, לשפשף אותך, להבריק אותך. ואם היא לא עשתה את זה, סימן שלא למדת תורה. אבל אני כל היום בבית מדרש, אבל אתה לא לומד תורה. ואם אתה לומד תורה, משהו פגום בה. לא יכול להיות שמישהו יצא מהדת וישתמד. משהו פגום בה. חזל שואלים מה היה פגום בתורה של אלישע בן אבויה שהוא יצא מהדת? משהו פגום, שומע זמר יווני ולומד חוכמה יוונית של מינים ואפיקורסים, וזה מה שחלחל לתוכו, וזה מה שעשה את כל התורה שלו עקומה והיא שרחה. רבותיי, היו סימנים, לפני, אף אחד לא יכול להתעורר ולהגיד, הילד שלי פתאום לא רוצה ללמוד תורה. היו סימנים לפני. איך הבאתי רמז? מקברות התאווה נשאו העם חצרות. כשיש לאדם תאווה, הוא כבר לא נמצא בבית מדרש. פתאום הוא לומד בעזרת נשים. פתאום הוא כבר לא אוהב ללמוד בבית מדרש. הוא יוצא לבחוץ לחצר. פתאום הוא הולך לקברות צדיקים. פתאום הוא הולך עכשיו לאיזה סעודות מצווה. פתאום, לאט לאט, זה מגיע לאט לאט. עד שבסוף היצר הרע מוציא אותו מהדת ומהדעת לגמרי. שוט מרכבות הרגמן, יש שם תשובה מאוד מאוד חשובה לנושא הזה. חלק A, סימן כף ב' ביורדיה. ושם אני כתבתי עצות למי שהילדים שלו כאלה מהבאבים, לא עלינו, ושצריך מאוד, זה זמן מאוד קריטי. מגיל 13 עד החתונה, זמן מאוד קריטי לתפוס את הילדים שלו ייפלו בין הכיסאות. העולם קורץ, הפיתויים חוגגים, היצר הרע בשמיים. זה המלחמה האחרונה האמיתית, זה הבירורים האחרונים. ולפעמים לדאבון לב אנחנו מוצאים בנים של גדולים שיצאו מתרבות רעה. רבי חנינא בן תרדיון היה זה שנשרף על המוקד עם ספר תורה בדף י"ז י"ח במסכת עבודה זרה, וחזן מספרים שהבן שלו יצא לתרבות רעה והוא קיבל עליו תנחומים. ורבנו גרשום מאור הגולה שזכה לתואר שאף רבא אשכנזי לא קיבל מעולם, מאור הגולה. יש לך מישהו רבי שקיבל מאור הגולה חוץ מרבנו גרשום? והיה גאון גדול ותיקן כמה תקנות לרבותינו האשכנזים. והרב חידה כותב עליו בשם הגדולים בערכו שהוא היה רבו של רשי. תבין איזה גדולה היה לו. ויש מי שאומר שכל מה שרשי כתב זה מהפירושים של רבי גרשון מאור הגולה. זה מה שהוא כותב. רשי ממען בזה, אבל על כל פעמים תראה שמדובר פה באדם גדול, והבן שלו יצא לתרבות רעה. ככה חזן אומרים, הבן של רבנו גרשון מאור הגולה. האם יושבים שבעה על אדם שיצא לתרבות רעה? אדם שחזר בשאלה, יושבים עליו שבעה עוד בחיים חיותו? אני אומר, אם הוא נפטר לא יושבים עליו שבעה. הרי חזן אומרים, מי שההורים שלו חילונים, או המשפחה שלו חילונים, הם אומרים שם פוקרים, כל שכן פוקרים, כופרים ומתו. האם הבן חייב לשבת שבעה? עשיתי לזה שיעור לא מזמן, קראתי לשיעור הזה חילונים עד הקבר. כדאי לכם לשמוע את השיעור, הבאתי שם את כל הסברות. ולהלכה מרן כותב, זה לא אני, זה מרן, וזה רמב״ם, וזה מסכת סופרים. אחיהם וקרוביהם לובשים לבנים, מתעטפים לבנים, אוכלים, שותים, שמחים, שנאבדו שונאיו של מקום. כמה זה שוקר לשמוע את זה. האם חילונים של ימינו הם כאלה שצריך לאכול, ללבוש לבנים? אדם, אמא שלו הייתה כופרת, או שונא דת, או אבא שלו כופר, שונא דת, או ביקש שיתרמו את הגוף שלו למדע, או אחד שציבה לשרוף את הגוף שלו. כל אלה לא יושבים עליהם שבעה. הבן יזכיר אולם בתלפיות, יביא שם להקת שפתיים, ויאללה, הללה, יללה, הללה, מה קרה? הלך, פחות אחד בעולם. נאבדו שונאיו של מקום שנאמר מסנך השם אסנה. אבל אתה רואה, בשוט שלי בחלק זין ויורד היה סימן י' זין, שם הרחתי האם יושבים עליו שבעה על אחד שיצא לתרבות רעה. אם כשהוא מת לא צריך לשבת עליו שבעה, אז מה אתה רוצה לשבת עליו שבעה כשהוא חי? אז מה ראינו שהיו כאלה חוגים שכן היו יושבים שבעה על מישהו שיצא לתרבות רעה? עוגמת נפש, צער באלמה, אבל לא הלכות אבלות. זה לא חובה מעיקר הדין. אז חלילה שאנחנו מבקרים את רבי חנינא בן תרדיון או את רבי מאיר גרשון מאור הגולה שקיבלו ילדים כאלה, והשם ישמור, יש, אין בית שאין שם מת. היום זה קשה מאוד, זה קשה מאוד, זה דמעות של האמא בהדלקת נרות, זה דמעות של האבא בתפילת העמידה. אני כמעט כל תפילה מתפלל על הילדים שלי, ואני חושב שזה כל אחד צריך לעשות את זה, להתפלל על הילדים שלו שילכו בדרך השם, ולא לחשוף אותם לאינטרנט, ולא לחשוף אותם לפריצות, ולא ללכת לקחת אותם למקומות של זוהמה, ששם הילד נמצא בבית מלון ויש שם אינטרנט פרוץ, או יש שם בריכות עם בחורות עם ביקיני. מה אתה רוצה? הגמרא אומרת שם המסכת ברכות, מה יעשה הנער ולא יחטא? אבא שלו הלביש אותו, רחץ אותו, שם לו שקית של זירובים על צווארו ושם אותו בפתח של זונות. מה אתה מצפה? מה אתה מצפה? שהוא ילמד גמרא באיפה שהוא נמצא, במציאות שהוא נמצא בה? הרי הנשמות האלה בידיים שלנו, הן מופקדות בידיים שלנו להנחות אותם ולהורות להם את הדרך הנכונה אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו. אז הוא יגדל, הוא כבר החליט מה הוא רוצה לעשות, אבל כל עוד הוא ילד קטן, אז מידך יתבעו את זה. את עמלנו אלו הבנים, ככה צריך לעשות. ספר שושן סודות כותב עוד שין למד בית. איך ייתכן שמנשה יצא מנשה הרשע מחזקיהו הצדיק? חזקיהו היה צדיק גדול, ומנשה היה רשע גדול. אומרת הגמרא, לא היה עבודה זרה שהוא לא היה עובד אותה, ולא היה גבעה וער או דיונה בירושלים שהוא לא הניח עליה עבודה זרה והשתחווה. ואבא שלו היה צדיק שבצדיקים, חזקיהו. איך יכול להיות שהאבא, אז מכזה צדיק, יצא כזה שורש פורי ראש ולענה? איך? והוא מתרץ. אני רוצה לקרוא. קשה, איך התגלגל על ידי צדיק אמור רשע שופך דמים כמנשה בן חזקיהו? והרי מגלגלים זכות לזכאי וחובה לחייו. ואין בתיקוני הזוהר תיקון וב שמוכח כי ענייני הגלגולים הם כמו הרכבות של עצים, זה בזה. לא תמיד יש קשר בין העצים שמרכיבים אותם. זאת אומרת, לא בטוח שהילד הזה, זה באמת איזה נשמה שמשכת. לפעמים זה מהשמיים סובבו לאדם עם קליפה קשה, לבוא למשפחה חרדית. למה? כי אולי יהיה לו סופורט ובוסט לעבוד את השם בגלגול הזה, כשהוא ייוולד למשפחה הזאת, ולא תמיד זה מצליח. כתלמיד עדיין לרגלי רבותיו הדירים בקרקע, אני כתבתי ספר שלם רק על הסוגיה הזאת. קוראים לספר מרכבות קודש, ושמה במרכבה וב, כתבתי שם בחלק השני של גלגל ח', הערכתי הרבה מאוד בכל הסוגיה, איך הם מקבלים ילדים שהם ילדים כאלה קשים או ילדים רעים. אין רעים, זה לא בא מרוע, אף אחד לא מדבר פה על רוע. מדבר פה על אחד שהוא עבד השם או פורק עול. רוע, אני לא מרגיש פה רוע. אבל מה שכן, כותב הרמק, מי שיעבר את אשתו לפני חצות לילה של יום חול, הילד הזה יהיה קשה בקדושה. חצות לילה של יום חול. ואם יקיימו את, את המצווה ששתיהם ערומים, הילד הזה מביאים אותו מכף הקלע, את הנשמה הזאת, שהיא ערומה. ואם יעשו את זה בלי קדושה באור היום, הילד הזה, אפילו לא יגיסו את התריסים, הילד הזה כל ימיו יסורים. ואם יביאו את זה לפני חצות לילה, הוא כותב שמה, יביאו לו ילד נשמה מדור קורח, מדור הפלגה, מדור המבול. אתה לא מאמין מה הוא כותב שמה. לכן, אם כבר מושכים נשמות לילדים, אז אחרי חצות לילה של יום חול, או הכי טוב, אחרי חצות לילה של יום שבת, בקדושה, בתארה, האבא ישב בתענית באותו יום, האמא התפללה, האבא נתן צדקה לפחות בפה אם זה שבת, ואם לא שבת, ישים אפילו בקופת צדקה, יש נוסח לקרוא לפני האיחוד, יחסו את עצמם, התנהגו בקדושה, לפני שהוא מזריע מכוון שם הוויה, חושב על כל המעשים טובים שלו, על המידות הטובות, על יראת שמיים, ואז מזריע, הכל כולל הכל משפיע איזה עוגה יוצאת. אתה שם סוכר, יצא עוגה מתוקה. שמת מלח, יצא עוגה מלוכה. ואל תבוא ותגיד לי אחרי זה, זה הילדים שהשם הביא לי. יש יוצאים מהכלל, כמו רבי חנניה מטרדיון, וכמו רבנו גרשום מאור הגולה, שאין אצלי ספק בעולם שהם היו קדושים ותאורים והתקדשו, ובכל זאת היה ככה. אבל את ההשתדלות אדם חייב לעשות. השתדלות אדם חייב לעשות כדי שיצאו לו ילדים טובים. פעם אחד מישהו נכנס לרב שטיימן. ואמר לו, תשמע, יש לי בישיבה כמה בחורים פרחחים, עושים לי את המוות, אני רוצה רשות מהראש ישיבה, הכוונה מהרב שטיימן, שייתן לי רשות לסלק אותם מהישיבה. נמאס לי מהם, גם עושים לי בעיות כל הזמן, בוא נסלק אותם מהישיבה, שחפשו להם ישיבה אחרת, תן לי כוח. אז הראש ישיבה, הרב שטיימן, אמר לו, תשמע, יש לך שלוש קבוצות. קבוצה ראשונה, בחורים שמתמידים, שלומדים כמו שצריך. זה העולם הזה שלך. כיף לך לראות פירות ממה שאתה משקיע, כיף לך לראות את הדיבידנדים מהעמל שלך, כיף לך שהם שואלים אותך שאלות שקשורות לנושא, אתה בתוך זה, כיף לך, זה העולם הזה שלך, הבחורים הלומדים. יש בחורים שהם בינוניים, לא תמיד לומדים, אבל גם לא מפריעים. על אלה אתה מקבל משכורת, בשביל זה הביאו אותך, ללמד את אלה שקשה להם. ויש את הבחורים שלא מבינים ומפריעים והפרחחים כמו שאתה מתאר אותם, זה העולם הבא שלך. כדאי לך מאוד לא לוותר עליהם. ואני אומר, אם אנחנו רוצים להראות את התורה כמה היא יפה, זה חייב לבוא בשמחה, זה חייב לבוא קולח, זה חייב להראות שליטה בתורה. זה להראות שאנחנו יש לנו בשר בקר. אנחנו לא באים ומסממים אתכם כמו הנוצרים, שאתה נכנס לכנסייה שהם פונים כנסיות גרוטסקיות ענקיות, ואתה פתאום מרגיש את עצמך קטן לעומת האלוקים הגדול שנמצא כאילו בכנסייה. ואחרי זה הם מחבים לך את כל האורות כדי שתרגיש שינוי אווירה. כל הכנסיות חשוכות, ואחרי זה שמים לך את הקטורת הזאת, כי עובדים עליך גם על חוש הריח, ושמים לך מוזיקה שמימית, סלווה. אז עובדים לך גם על המיסות הנוצריות שלהם, ומביאים לך קרקר. תוקי רוצה קרקר? מכניסים לך לטעום. אז כל החושים עובדים. הם עובדים איתך על כל החושים. על חוש השמיעה, על חוש הריח, על הראייה, על הטעם. על כל החושים. למה? כי הם ריקים. כי אין תורה. אז מה נמכור? אז איך שאתה נכנס לכנסייה, אתה אומר, וואו, אני מרגיש פה משהו. בטח שאתה מרגיש שם משהו. היי, מכל הסמים שהולכים שם. אז איך לא תרגיש היי? אבל כשאצלנו אין לנו את ההיי הזה. התורה היא כולה get control.
פעם אחת מותר לנו to lose control בפורים. זין עמוד ב' מסכת מגילה, חי אבין יש לביסיומי בפוריה, עד אלוהי אדם בן ארור המן לברוך מרדכי, זה פעם אחת, וגם זה יצאו על זה כל הפוסקים, אם זה הלכה או לא הלכה, והערכתי בזה פשוט בשלי בחלק ב' באור החיים בסימן ט"ו. אם זה הלכה או לא הלכה, למה זה כמו נטע זר ביהדות? להשתקר ולאבד שליטה, זה לא מתאים עם העל פן ישמר יזהר, אין לנו את זה. ולכן אני אומר, ברוך השם יש לנו תורה, והיא לא צריכה אותי להיות הסלדמן שלה, היא מדהימה. ולא פעם ולא פעמיים אני לומד, ואני רואה סברות בעץ חיים, וסברות בגמרה ובפוסקים, ואני אומר, יואו, איזה מסכנים אנשים, איזה מסכנים. ואני תופס את הספר, ואני מנשק את הספר. זה טעים, זה כיף, זה כיף, זה כמו לונה פארק להיכנס לבית מדרש. אתה יודע מה זה לונה פארק? הזוהר זה כמו גלגל ענק. לוקח אותך להיכלות של גן עדן, ואז מוריד אותך להיכלות גיהנם. הפוסקים זה כמו טרמפולינה, מקפיץ אותך מבבא בתרא, זה התוספות, מבבא בתרא לבבא קמא, מבבא קמא מקשים לסנהדרין, מסנהדרין למנחות, עד שבאים הפוסקים, מכוניות מתנגשות, זה אומר אסור, זה אומר מותר, איזה כיף לנו, כמה כיף לנו, חזל אומרים בפסחים סמכת עמוד בית, הכל מודים דבעצרת בעין הננמי לכם, בשבועות, צריך קצת שיהיה לכם. שם נחלקו, האם כולו להשם, או חציו להשם, או שם נחלקו במחלוקת הזאת. אבל בשבועות, זמן מתן תורתנו, כולם מודים, צריך גם עולם הזה. פלא עצום. שבועות אין מחלוקת. אם זה חציו, כולו, כולם מודים, שבועות, תאכל קצת עוגות גבינה, קצת פשטידות, תעשה מטוגנים, תעשה על האש, בעין הנמי לכם. מה הרעיון? שהילדים יראו שהתורה, אלה שלומדים תורה, זה לא בני עולם הברק. זה לא אחרי 120, נו גבל, נראה מה יהיה אחר כך, נקבל שכר. מי שלומד תורה הוא בן עולם הזה. מי שלומד תורה כיף לו כאן. הסברות, החילוקים, התורה, זה הגבל דה הגדנג, מי שלומד תורה. פעם רבה אהרון קוטלר הגיע לאמריקה, הקים שם עולה של תורה, ואז מישהו בא אליו, שהיה אחד התלמידים שלו, ועזב ללמוד הרבה פעמים ככה באמריקה. הם לומדים עד איזה גיל, ואז יוצאים ללמוד מקצוע, ואחרי זה הם חוזרים ללמוד כאילו רק קובעים איתים. אבל הם לומדים בישיבות עד איזה גיל מבוגר. ואז רב אהרון קוטלר פתאום רואה איזה אחד שהוא לא ראה אותו הרבה זמן. אומר לו, מה שלומך? אומר לו, בסדר הרב, הרבה זמן לא פגשתי אותך. אומר לו, yeah, but where are you? Why I don't see you around? What's going on? He said, Rabbi, you know I have 3 contracts with Yisachar וזבולון? יש לי 3 חוזים של יששכר וזבולון. אחד לומד קבלה, אחד לומד הלכה, והשני לומד פוסקים. אמר לו רב אהרון קוטלר, listen, my friend, I'm jealous. 3 יששכר וזבולון, amazing, unbelievable. אבל איפה העולם הזה שלך? אמר לו, מה? אמר לו, למה? אתה לא נהנה מהעולם הזה. עולם הבא יש לך 3 שכר וזבולון. אבל איזה עולם הזה יש לך? אתה לא בא, קצת שומע, קצת תוספות, קצת קושיות, קצת ראיות, קצת תירוצים, קצת גלגולים, קצת כפקלה. איך? איך? היא לא מרוממת אותך, ממנפת אותך. איזה כיף לנו, איזה תורה יפה. איפה העולם הזה שלך? זה מה שהוא שואל אותו, זה מזכיר לי את הסיפור עם המהר"ם שיק, של המהר"ם שיק היה חברות הגאון, מוח אנליטי, זוכר, בונה לך דברים באוויר, משהו מדהים, זיכרון חריף, פנומנלי. ופעם החברות שלו אמר לו, תשמע, הם היו צעירים, אני הולך להתמסחר בעולם לעשות כסף. אמר לו, עזוב, מי שלומד תורה, עושר וכבוד, בימינה עושר וכבוד, יאללה, תשאר פה. אומר לו, לא, אני הולך, הלך. אחרי 30-40 שנה, פתאום המהר"ם שיק כבר הפך להיות גברה רבה, והוא רץ לבית מדרש, היה גשם זלעפות. והוא רץ בהונגריה, שם ברחובות, היה גשם זלעפות. פתאום נעצרה קרקרה, 8 סוסים ועוד ספר אחד מאחורה, ואיזה גביר מסתכל עליו מהווילון של הקרקרה, סבא, you want a ride? בוא תעלה. ואז הוא עולה לקרקרה, כולו רטוב עד לשד עצמותיו, ואז הוא שואל אותו, You recognize me? אמר לו, מה? אתה מזהה אותי? אמר לו, לא. אומר לו, תסתכל טוב. תסתכל, לא מכיר את הבחור. אומר לו, מי אתה? אמר לו, אני החברותה שלך. אתה לא זוכר אותי? אמר לו, מה? מה קרה לך? איפה הכיפה? איפה הזקן? מה נהיה לך? מה נהיה איתך? אמר לו, די סבא, בוא תראה מה יש לי. סוסים, מניות נסדק, מניות פרשנדטה, מניות ונזטה. בוא תראה מה יש לי. דירה בקלאב הוטל פעם בשבוע, אני הולך, עבדו עליי ב-44 אלף שקל לקנות יחידה, גנבו אותי ושחטו. בוא אני אראה לך כמה כספים יש לי, בוא אני אראה לך. אז המערם שיק תפס את הראש שלו, ואמר לו, רגע, אבל איפה העולם הזה שלך? אמר לו, סבא, אל תצחק עליי, אני אומר לך, בוא תראה איזה עולם הזה יש לי. אמר לו, לא, זה העולם הבא שלך, שהביאו לך אותו פה. הוא משלם אל סונאו אל פניו לעבידו לו, יאחר אל סונאו אל פניו ישלם לו. זה העולם הבא שלך, איפה העולם הזה שלך? מה זה? אתה לא נהנה מהתורה, לא נהנים מהקדושה, אין לך מתיקות בתפילה, אין לך נישוקים עם הקדוש ברוך הוא, אין לך הרגשה טובה של קטרזיס, אני עושה את הדבר הנכון כשאני הולך בדרך השם, אז איזה עולם הזה יש לך? ולכן רבותיי, יש עוד הרבה מה להעריך בכל הסוגיה הזאת, ובשוט שלי בחלק זין, סימן יוד זין, כתבתי שם בסוף התשובה, האם מועיל להתפלל על מישהו שיצא מהדת? האם הועיל להתפלל, ואם הועיל להתפלל, אז איפה זכות הבחירה שלו? אז אני רוצה לסיים במה שכתבתי שם. בזמן רבנו הארי, שאני תמיד אוהב את התקופה הזאת, לא יודע, נשמתי כנראה משם, והיה שם אחד הרבנים הגדולים שקראו אותו רבי משה אלשיך. רבי משה אלשיך היה רב של המערכו בפשט. הוא נולד בשנת רש עין, אין נפטר בשינון דלת. יש לו ספר תורת משה על התורה, יש לו ספר שושנת העמקים על שיר השירים. רבנו ארי כותב שפירושו על התורה זה אחד מ-70 פירושים שניתנו למשה בסיני. תבין מה הוא היה, רבי משה אלשיך. הוא למד בהתחלה בסלוניקי אצל רבי יוסף טייצק, ואחר כך עלה לצפת ולמד אצל רבי יוסף קארו. הבן של רבי משה אלשיך יצא לתרבות רעה, עזב את הדת. הרב תפס את הראש שלו. מה זה, הבן שלו? החיים שלו הלך, עזב את הדת, לחצוב לו בורות נשברים. עכשיו מה הבעיה? רבנו הארי בעולם. אז רבי משה אלשיך הלך לרבנו הארי. ושאל אותו, מה אני אעשה? אני רוצה לקרוא לכם. מה כותב מערכו פרי עץ חיים, שער העמידה פרק חף. זה הלשון של מערכו. שמעתי מרבי משה אלשיך שביקש ממורי זל, היינו מהארי, על אודות בנו להחזירו בתשובה, וציווה מורי שיכוון מתפילתו בברכת השיבנו, הוא מביא שם איזה כוונה, שידוע שהיא הבינה, שהיא התשובה, ויאמר, יהי רצון לפניך שתחתור חתירה תחת כבודיך, ויכוון באומרו, יהיה מנחה וכו' וכו', ויהיה הוויה וסגול. מי שיש לו סידור, עבודת קודש, הוא הביא את זה. הוויה בסגול והוויה בקמץ. והוא מכניס את שתי ההוויות האלה ביחד. האמת שהתורת חכם כותב שזה כוונה יותר מורכבת, אבל אני לא אכניס אתכם לזה. זה הרעיון. החסד קשור בבינה, בצרה, חצרה, לא כמץ, צרה וסגול, ותכוון וכו'. אבל לא כתוב שם אם זה הועיל לילד הזה או לא הועיל לילד הזה, וכל כך היה לי מפח נפש, עד שאמרתי רצון שתזכה אותי למצוא אם הילד הזה חזר בתשובה או לא, ואז ראיתי בשער רוח הקודש שיש את ההמשך של הדרוש הזה. שער רוח הקודש דווקא בדלת ייחוד אחד להחזיר רשע בתשובה, והוא לרבי משה אלשיך ז"ל על אודות בנו שהשתמד, ולימד לו מורי ז"ל כך וכך וכך, והועיל לו ושב לדת ישראל. ככה הוא כותב. אז ברוך השם זה כן הועיל לו. רבותיי, כי הקדוש ברוך הוא משחק עם לב האדם, והוא מכניס יראת שמיים באדם. זוהר משפטים קובע ומודבט. קודש בריך איו, איל בליבי אורחה דטיובטה ואסוותה, שמעתם מה כתוב כאן? עוד הפעם, קודשא בריחו איו, איל בליבי אורחה דטיובטה, הוא מכניס בלב שלך את הרצון לתשובה. צריך להתפלל על זה שתעורר אותי להיראה אותך, תעורר אותי לאהבה אותך, תעורר אותי להיות עבד שלך, שאין לי מתיקות בתורה, שאין לי מתיקות במצוות, תרחיק ממני את המסיתים, אותי מעבודת השם, תרחיק אותי את כל המסיכי הדעת, שאני אהיה מופנה, מופנה לעבוד אותך ולהיות עבד שלך, יתברך. וזה מעלה עצומה, מי שבאמת זוכה לדבר הזה, שכל כולו אש על עבד יער, ישפה אש ואהבה לקודשא בריך הוא. ואם הוא קם בבוקר ומרגיש, הוא קם בבוקר, ואפילו לפני מודה אני לפניך, הוא אומר, השם אני אוהב אותך, השם זכה אותי לא לעבור עבירות, השם זכה אותי להיות עבד שלך, הוא כולו אש להשם. הוא מוצא את עצמו בתפילת העמידה בוכה, הוא מוצא את עצמו בפתאום ניסים שהוא רואה מהקדוש ברוך הוא. פתאום, זה מה שנקרא אדם שרואה את ההשגחה הפרטית, ההשגחה הפרטית עליו, הוא מתרומם, הוא משתומם, הוא רואה איך הקדוש ברוך הוא הולך מימינו, משמאלו, מלפניו, מאחריו, ומגן עליו. איך אפשר לעזוב ידיד נפש אב הרחמן? איך אפשר להפנות גב למי שכל כך עושה בשבילך ורק אומר, בוא אליי, בוא אליי אני אחבק אותך, בוא אליי אני אציל אותך, בוא אליי, יהיה לך טוב, תאמו ורו כי טוב השם. לכן ודאי שאפשר להתפלל על אחד כזה, וודאי שזה מועיל, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה את כל עם ישראל לחזור בתשובה שלמה לצור מחצבתם, וגם כל אותם אלה שיצאו לטיול יחזרו חזרה לחומות הדת, לכנפיים של השכינה הקדושה תחת הכנפיים שלה, למאמא רחל שתחבק אותם ותתרפק עליהם כמו אמא שמתגעגעת לבנים. יראו עינינו וישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. השם זכה אותי לא לעבור עבירות, השם זכה אותי להיות עבד שלך, הוא כולו אש להשם. הוא מוצא את עצמו בתפילת העמידה בוכה, הוא מוצא את עצמו בפתאום ניסים שהוא רואה מהקדוש ברוך הוא. פתאום, זה מה שנקרא אדם שרואה את ההשגחה הפרטית, ההשגחה הפרטית עליו, הוא מתרומם, הוא משתומם, הוא רואה איך הקדוש ברוך הוא הולך מימינו, משמאלו, מלפניו, מאחריו, ומגן עליו. איך אפשר לעזוב ידיד נפש אב הרחמן? איך אפשר להפנות גב למי שכל כך עושה בשבילך ורק אומר, בוא אליי, בוא אליי אני אחבק אותך, בוא אליי אני אציל אותך, בוא אליי, יהיה לך טוב, תאמו ורו כי טוב השם. לכן ודאי שאפשר להתפלל על אחד כזה, וודאי שזה מועיל, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה את כל עם ישראל לחזור בתשובה שלמה לצור מחצבתם, וגם כל אותם אלה שיצאו לטיול יחזרו חזרה לחומות הדת, לכנפיים של השכינה הקדושה תחת הכנפיים שלה, למאמא רחל שתחבק אותם ותתרפק עליהם כמו אמא שמתגעגעת לבנים. יראו עינינו וישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן.